מה זה הגלונת?
הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום לכם, ברוכים הבאים להגלונת. אני תדהר, והשבוע אנחנו פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. העולם שאלוהים ברא, התחיל להתנהג לא כל כך כמו שאלוהים רוצה. יש שחיתות בארץ. זה אומר שהארץ מתמלאת חמס. מה זה חמס? זה שוד, זה גזל. הרבה דברים לא כל כך הוגנים ולא כל כך צודקים. אבל יש מישהו אחד שהוא דווקא בסדר, הוא צדיק. ואלוהים מחליט שהוא לא רוצה יותר להמשיך את העולם שהוא בנה, והוא מביא מבול על הארץ. אבל הוא זוכר את נוח, ומצווה על נוח לבנות לעצמו תיבה. ענקית, גדולה, שתי קומות, בקומה העליונה צריך גם שיהיה צוהר, חלון. ומה הוא צריך לקחת לתוך התיבה? אותו, את אשתו, את הבנים שלו, את הנשים שהבנים שלו התחתנו איתם, וגם זוגות מכל חיה שיש על פני האדמה, מהממותה ועד לתולעת, ואת כל האוכל שהם צריכים לאכול, הוא והמשפחה שלו וכל החיות. והוא מזהיר אותו, עוד מעט אני אתחיל את המבול, תתחיל לעבוד. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, וימח את כל היקום אשר בפני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום. 150 יום זה חצי שנה כמעט. כל הזמן הזה יורד המבול, והארץ מוצפת כולה. והפסוקים מספרים לנו שהכל הכל הכל, נמחק מן הארץ. מי היחידים שניצלו? נוח ומי שאיתו בתיבה. האמת שהרבה פעמים אנחנו מדמיינים את הסיפור הזה ואנחנו נורא מתלהבים. שיש תיבה ויש בית נוח וכל המשפחה וזוגות של חיות. וזה באמת נורא ציורי ונורא יפה. אבל כשחושבים על זה, יש בזה משהו גם קצת קשה. זה די לא נעים שאלוהים מחליט ככה למחוק את כל מה שהוא עשה, להרוג את כל מי שהוא ברא. איך אפשר לקבל את זה? דורות של פרשנים שלמדו את הפסוקים האלה, הציעו כל מיני הצעות. שזה לא סתם שאלוהים אומר לנוח לבנות את התיבה מעצי גופר. הוא אומר לו את זה בכוונה, כי אז נוח צריך לגדל את העצים, ועד שהם יהיו בגובה המתאים, ועד שיוכל לחטוב אותם ולבנות מהם תיבה. זה לוקח הרבה זמן. כל הזמן הזה, אנשים רואים מסביב, והנה, אלוהים נותן להם הזדמנות לתקן את הדרכים שלהם. הוא נותן להם הזדמנות לראות את המעשים של נוח, לשאול אותו, היי, נוח, מה קורה איתך? למה אתה עושה את כל זה? ולשנות את הדרכים שלהם. ואולי בינתיים, אלוהים מתחרט. זה לא מה שקרה בסוף, אבל זה נחמד לחשוב שיש כזאת אפשרות. אז דבר אחר שאוהבים להתייחס אליו, כל מיני פרשנים שלאורך הדורות כתבו מדרשים. מדרש מלשון לדרוש, זה להוסיף עוד קומה של מחשבה או רעיון על פני הפסוקים שיש בתורה. צד אחר שאוהב להסתכל עליו, זה לנסות לדמיין איך התנהלו החיים בתוך התיבה. היה שם אריה, והיה שם עכבר, והיה שם חתול, וכלב, וג'ירפה, ואנטילופה, ואיך בכלל לנוח וכל הילדים שלו היה כוח לטפל בכולם. ומאיפה היה להם אוכל לכולם? אחד הסיפורים שאני אוהבת, הוא סיפור שמספר דווקא על הזיקית. נוח, לפי הסיפור הזה, בכלל לא ידע מה הזיקית אוהבת לאכול. והוא חיפש וניסה ובדק, והיא לא אכלה כלום. עד שיום אחד במקרה, נוח ישב וחתך לעצמו רימון. מתוך הרימון קפצה תולעת, ומיד שלחה הזיקית את הלשון שלה, זללה את התולעת. ומכאן והלאה, נוח ידע מה הזיקית אוהבת לאכול, והיה בכוונה מכין לה כל מיני קנים כאלה של חזרן שיעלו עובש ותולעים. ומאכיל אותה בתולעים. כשחושבים על הסיפור הזה, יש בזה משהו נורא יפה, כי פתאום גם מצד אחד איך נוח והמשפחה שלו דאגו לכל חיה וחיה וחיה בתוך הטבע. וגם הסיפור הזה מראה איך לכל יצור ויצור בעולם שברא אלוהים יש תפקיד. אפילו לתולעת הקטנה הזאת יש תפקיד, כי בלעדיה לא תחיה הזיקית. אני מנסה לחשוב על הסיפור הזה ולהבין, רגע, אז מה אני אמורה ללמוד מזה? מה אני אמורה לעשות כשמשהו לא מצליח לי? ואם ציור או עבודת יצירה שעשיתי לא יוצאת בדיוק כמו שרציתי? לא נראה לי מאוד הגיוני שכדאי פשוט לזרוק הכל ולהתחיל מההתחלה. אבל עומרי, הבת שלי אומרת שזה כמו טיוטה. עומרי, מה זה טיוטה?
פשוט זה דף שמנסים עליו, ואם מצליחים אז אפשר לעשות על דף רגיל.
אז בעצם אלוהים עשה טיוטה של העולם, ואז הוא ראה שהיא לא כל כך טובה. אז הוא עשה טיוטה חדשה, ואז הצליח לו יותר?
שזה טוב שאלוהים הרס את העולם הרע. כי ככה הוא יוכל לעשות עולם טוב יותר.
זה רעיון נחמד. גם כתוב, וימח, אולי אלוהים לא הרס את כל העולם לגמרי? אולי הוא רק מחק מה שלא הצליח לו ותיקן קצת? נחמד לחשוב על זה כמו על עבודה על טיוטות. בהמשך הסיפור, כשקלו המים, כשהגשם כבר קל יותר, והמים לא גועים כל כך, נוח שולח את העורב לבדוק האם כבר אפשר לצאת מן הטבע. העורב די חושש, הוא עושה סיבוב שניים וחוזר פנימה. כעבור שבוע, נוח שולח את היונה. בהתחלה היא יוצאת וחוזרת. אחרי שבוע היא יוצאת ומביאה לו עלה של זית, ולכן אנחנו מסתכלים על היונה עם עלה של זית כסמל השלום, כסמל השלווה. מכירים איזה סמל מיוחד שהם עלים של זית מופיעים בו?
סמל מדינת ישראל.
במרכז יש את המנורה, ומשני הצדדים ענפים של עלי זית. בפעם השלישית, נוח שולח את היונה, היא יוצאת לדרכה, והיא כבר לא חוזרת. ונוח מבין שהיא מצאה לה איפה לגור, ומצאה לה מזון, ובעצם אפשר לצאת ולחזור לחיות על פני האדמה. אחרי שנוח ומשפחתו יוצאים מן הטבעה, אלוהים מציע לנוח לכרות ברית, לעשות הסכם ביניהם. והברית היא שאלוהים מתחייב שהוא לא יעשה את זה שוב, שלא משנה מה יקרה, מעכשיו קיץ וסתיו וחורף, חום וקור, יקרו על פני האדמה במחזוריות קבועה, ושוב הוא לא יעשה מבול על פני האדמה. והוא גם מציע לו אות, סימן. וזכרתי את בריתי, אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול, לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על הקשת, אנחנו זוכרים שהיא בעצם סימן לברית בין אלוהים לבין נוח. אבל אנחנו חושבים שהיא סימן בשבילנו. אבל מה אלוהים אומר בפסוק הזה? הוא אומר, וראיתיה, אני אראה אותה לזכור את הברית שלי עם העולם. וזה גם רעיון מעניין. אולי בעצם אנחנו צריכים לעשות לעצמנו איזה סימן, שאם אנחנו נורא כועסים או נורא מתוסכלים על משהו שלא מצליח לנו, נסתכל על הסימן הזה ונזכור שצריך לעצור, לחשוב איך להמשיך, איך לתקן, ושלא צריך כל כך מהר להתעצבן. הרבה פעמים במקרים כאלה מציעים לנו לנשום עמוק, לספור עד 3. אם אתם רוצים, אני מזמינה אתכם להכיר את תרגיל כף היד. תרגיל של 5 נשימות על כף היד, שהרבה פעמים מאוד עוזר להירגע. עד כאן הגלונת על פרשת נוח. ממש שמחתי לקבל מכם את כל התגובות והאימיילים והשאלות ששאלתם אותי. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לי. והוספתי גם באתר של הגלונת מקום מיוחד שאפשר לרשום בו את כתובת הדואר שלכם, ואז כל פעם שיעלה פרק חדש של הגלונת, תוכלו להירשם שם. ותקבלו הודעה לתיבת הדואר הנכנס שלכם. אם אתם מאזינים מהנייד, תגללו קצת למטה. זה מופיע שם. תודה רבה שהייתם איתי, ולהתראות בפרק הבא של הגלונת.